התוכנית מזל סרטן משלבת בתוך התכנים סאטיריים ומתאימה לקהל בוגר. אין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע.
שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, תודה רבה שאתם פה איתנו. היום יש איתנו אורח ממש מרגש. האורח הזה הוא... ליה, מה את חושבת עליו?
תראה, הוא פרופסור.
הוא פרופסור.
הוא מכורח הפרופסורה שלו, הוא גם עושה הרבה פרובוקציות, הוא פרובוקטור גדול.
אין, אבל אנחנו לא באנו לדבר על הפרובוקציות שלו היום, סליחה, אני מאוד מתרגש. היום נמצא איתנו פרופסור שהתחדש בבוטוקס בשפתיים. הוא הגיע אלינו ישר אחרי שנשנש את הכינוח האהוב על היטלר, והתגאה בזה באינסטגרם שלו. המטפח הראשי של דור המשתמטים והאגואיסטים של דור הזד, אחד מבעלי החיים היחידים שנוסתה עליהם המכונת גילוח ביצים של המותג קייס, היחיד שמצליח לנשום בין הציצים של אורית פוקס, הסלברטי הישראלי, יהודי ואנטי-ציוני, ואולי הפרופסור הכי מוצלח לתקשורת מבחינת לייקים ופולווים. אמיר חצרוני, גבירותיי ורבותיי, שלום אמיר.
טוב, ארתי, עוד תרשה לי לתקן אותך, מעולם לא ניסיתי את המכונת גילוח ביצים של קובי סוויסה, אמנם הוא נתן לי אותה במתנה, אבל שמתי אותה בפינת המתנה, מניח שהיא תעבור משם הלאה. אמרו, מכונה טובה, אבל אין לי מה לעשות איתה, לא שמכונה היא גרועה. אני... לא עשיתי בו את השפיים, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
אני, תשמע, אני מוכן לנסות את המכונת גילוח ביצים עליי, לקחת אותה ביד ולזרוק אותה לפח.
כן, אבל כל המטרה היא, זה מכונה מסלב, מכונה שעברה אפילו, לא רק לא כשמסלב, היא גם עברה עוד יד של מסלב בדרך, ובעצם יד שלישית אתה כבר תהיה מסלב. עכשיו, איך לדרוק אותה, זה נראה לי לא חכם, אפשר למכור אותה באוקשן, זה
בסופטי. אתה אומר למכור אותה באי-ביי, ואני מכניס הון תועפות.
כן, אבל לזרוק אותה זה כמו לקחת תרנגולת שמתיגה בצי זהב ולשחות, לא חכם.
הבנתי אותך. טוב, תשמע, אני לא חכם, אני מקירגיסטן במקור, יצא לנו לדבר על זה קצת לפני זה. אמיר, תודה רבה שאתה פה איתנו, ולפני שאנחנו מתחילים, באמת רציתי להגיד שאתה איש שקופץ הרבה בכותרות, ויש הרבה מאוד עד סביבך. יש לך 59,000 עוקבים באינסטגרם, אתה עולה ללייבים בפייסבוק, כמעט בקטע יומיומי. הטיק טוק שלך ממש מוצלח, יש לך 3,500...
הטיק טוק שלי כרגע חסום, ואני בסרצוק משפטי איתם, אני לא חושב שחסים שלך ומי יודע מה.
הם עוד פעם חסמו אותך?
כן, איפה אתה לומד?
אני ראיתי, אני לומד בבן גוריון.
אתה לא בן גוריון, נדעות איתה את הפרונקל באמצע המדבר, התחקיר ככה, כי אני בסרצוק משפטי איתי. לא, אני חושב אותך, אבל... התחקיר ככה ככה.
בסדר, אולי אני אשתפר לאורך הדרך, יש לנו עוד זמן. אז באמת נראה...
אתה לומד החוג לתקשורת?
לא, מזלי לא.
איפה אתה, באיזה חוג אתה לומד?
אני לומד בכלכלה.
אז כרק תדע שאוניברסיטת הדרקוברסיטה שלך, חייבים 700 שקל משנת 2007, אני באתי, הזמין אותי על פרופסור דן קסמי, שאחר כך צבעתי אותו פיית לשון הרע ונצחתי, הזמין אותי להרצאת אורח, זה היה 2007 אם אני זוכר נכון. באמת התפנתי לקבל 700 שקל, או להיות יותר מדויק, זה היה 680 ומשהו, עד היום הוא קיבלתי את הכסף. אז אולי תדבר שם, אתה יודע, אם אני אמר מחר לחוש מילה למי שצריך...
עם מי לדבר? עם מי?
לא יודע, עם מי שצריך לדבר, חסרוני מחכה 15 שנה הכסף.
אז עם ריבית כמה זה כבר?
מן הסתם יותר מ-680.
אז בסדר, אני אכתוב מיילים לכל מי שצריך, אל תדאג. עליי.
תודה.
אז אתה באמת ככה הצלחת לכבוש כל פלטפורמת סושיאל חברתית, ולפי דעתי חוץ מפלטפורמת סושיאל אחת, וזה ה-Only Fans. תגיד, אתה מתכוון גם להגיע לשם מתישהו?
הבעיה שאני שומע אותך, אני בנהיגה, ואני שומע אותך ממש, ורק שמעתי שהייתי בחול משהו.
לא, לא. אתה, אני אומר שכבשת כל חברת סושיאל, כל פלטפורמת סושיאל חברתית. חוץ מפלטפורמה
אני
אחת.
אני מנסה. מנסה, לא תמיד יש לי הצלחות, אבל אני עושה גם את עד יכולתי, תראה, מטרתי בגדול, זה לפרק את המטריקס הציוני. בדיוק היום כתבתי איזשהו מאמר שצריך לפרסם בקראת יום הזיכרון, שאומר שצריך שחיילי צהל זה מיתוס מיופך שצריך להפסיד את הסק איתו. אתה יודע, מה זה חיילי צהל? חיילי צהל, רוב חיילי צהל ממה הם מתו, אתה יודע?
אני, את האמת שאני מאמין שזה תאונות דרכים, אבל זה לא משנה.
תאונות דרכים, קורונה, חיידק טורף. למה אני צריך להתנדב חיילי דרכים למה אתה מסגל להורים שלהם? אני לא מתחתף קורונה, עשו המאוד, אבל למה אני צריך לשלם?
אז אמיר, אז אני באמת, אני רציתי לשאול אותך משהו בנושא אחר בכלל. אני רציתי לשאול אותך מתי אתה מתכוון לקבוש את פלטפורמת ה-Only Fans.
אוני שאין, לא יודע, אין לי... תשמע, יש פרחים יותר חכמות לעשות כסף, עם כל הכבוד מאוני פן. רק תחשוב, אני יכול לעשות כסף מנדלן? רוצה שאני אתעסק עכשיו בלמכור סיגומים פורנוגרפיים?
למה פורנוגרפי? אני מדבר בינתיים רק על רגליים, אתה יודע, משהו לייט כזה.
זה מה שעושה בחור גדול שענו לך בחור הכלכלה בבן גוריון? לא פלא שדרישות קבלה שם יותר נמוכות מאשר בתל אביב.
הבנתי אותך.
אבל אתה לא יכול לבייך, זה מה שמעמדים אותך. מה? אתה רואה לך בן גוריון, נתים שהדרך להתפרנס בחיים זה לתרור אותו. בסדר, טוב, נו. זה אוניברסיטת הנגב.
הבנתי.
שזה פתחות. אתה יודע, למעשה פתחות פתחת הנגב, כי אמרו, את המפגרים האלה מהדרום, איפה נפלו לבוד, לא מתאים לתל אביב לזה, יאללה. אז זה היה כמובן מזה שהיה את כל העצה מישהו בקרור.
לא, יש שמות ממש מוכרים פה. לא, אני לא מסכים איתך.
היום אוניברסיטת הנגב היא לא כזו גרועה. אבל בזמנו זה היה, לא היה להיט כזה גדול.
כן, אתה...
אתה זוכר? לא יודע אם יצא לך לראות את לאן נעלם דניאל וק, סרט ישראלי מלפני כמעט 50 שנה, 49 שנה.
שמע, אפילו...
הוא מספר על איזשהו... כן, על מלך הכיתה שנעלם, בסוף איפה מוצאים אותו, מרצה לו פילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון.
שמע...
הוא אמר, מה נהיה מווק?
אנחנו פתחנו רדיו שכנראה הולך לעקוף את התוכנית שלכם עוד מעט, אתה יודע?
כן.
תשמע,
מה שאלתך הבאה? אני פשוט שבא לך כל כך טוב, כי אני בנהיגה, אבל מה שאלתך הבאה?
השאלה הבאה שלי זה... אני... אתה באמת הדוגמה הכי טובה לזה שאין דבר כזה פרסום רע. ואתה נראה כאילו אתה מתמודד ממש טוב עם כל העלבות וההכפשות האלה, אבל... תשמע, הלוואי עליי להרוויח בוכתות על כל אחד שמוציא עליי דיבה, כן? אבל... יש רגע שאתה אומר כאילו חרה על כל זה, והלוואי הייתי נשאר באקדמיה וממשיך בשגרה הרגועה שלי חסרת בלגן וחסרת תוצאה דיבה?
אז מה, אני אשב לי ואסתכל איך גדל בנחת את התפוחים בחצר? תראה, ישראל היא מדינה נולד גידול חיצרה. יש שם חצר, יש שם את התפוחים, אבל עד שהעת הזה יהיה גדול, אני שמעת את זה. משענב, זה לא נשאם, זה לא, אין פה, אביר מאירופה, אין פה פעילויות תנאי שאתה יודע, יכולות למלא את עולמך, גם אם אתה לא מתעסק באידיאולוגיה, בפוליטיקה, בעצבנויות, אין, אתה חייב.
איזה פעילויות פנאי ממלאות אותך, פרופסור?
כן, הדבר שאני הכי הכי אוהב, תוכניות טלוויזיה. בעיניי, אגב, האורגזמה הכי גדולה שיכולה להיות, זה כשאתה משדר בלייב בפריים טיים. אין אורגזמה גדולה מזו, אני ממריף גם לך לנסון.
זה מה שגרם לך להיות פרופסור לתקשורת?
גדתי יעקב לא לתקשורת, די במקרה האמת. זאת אומרת, מה שקרה, אני למדתי בזמנו פסיכולוגיה קלינית, ולא רציתי להתעסק בזה, לא חשבתי שכן. וחיפשתי משהו אחר, עשיתי כבר של התפרסים. ואז האפשרויות היו או לעבור איזה מגמה אחרת בפסיכולוגיה, או ללכת לתקשורת. לתקשורת פשוט הגיעו מלגה. אני לקחתי אותם בגלל המלגה, זה לא החלטה כזאת הגיונית או חכמה. שוב, בדיעבד, אני מסתכלים 25 שנה אחורה, זה אפשר אולי להבין אותי, אבל זה לא כזה חכם בדיעבד.
מה היית עושה במקום?
יכולתי ללמוד רפואה, אני חושב יותר... רווחי, אבל בזמנו אני עדפתי ללכת, אמרתי, הם עודים לי מלכה, אז הם רוצים אותי. שווה לי. זה לא מחשבה נכונה, לך המחשבה שללכת למקום שרוצים אותך, בדיעבד אני אומר שהיא לא מחשבה כזו נכונה. שאתה רגיוני פה לצדק ללכת למקום שלא רוצים אותך, ולהרוויח מזה.
מה היית עושה?
אני בא את הדוגמה.
מה היית עושה במקום?
המקום האחרון שאני גימדתי בו, אתם שומעים אותי?
כן, כן, שומעים אותך.
המקום האחרון שגימדתי בו היה בטורקיה, באוניברסיטת הכיבוש הטורקי, איסטנבול. אגב, זה לא כמה אני אומר כיבוש, הם רק היו בזה שהם כבשו את איסטנבול, והרגו אלפי יוונים. סליחה, הטורקים תחת אותו, הטורקים זה אותו דרק כמו הישראלי, דרק ברמות. anyway, לא פנה שישראלים לא חייבים לנסוע לטורקיה, דרק נמשך לדרק. אז נימדתי שם את אוניברסיטת הטורקית. באיזשהו שלב, לא משנה, הסתכסכתי עם חברה שלי מפה לשם, משם לפה, הרשינה שאני מעודד את הסטודנטים הטורקים לעזוב את המדינה, לא ללכת לצבא הטורקי וכן הלאה. אוניברסיטת הטורקית רצתה לזרוק אותי. אני קיבלתי יותר כסף מלא ללמד שם, מאשר ללמד. זאת אומרת, לפעמים אתה מרוויח יותר מזה שלא אוהבים אותך, מאשר מזה שאוהבים אותך. כל הקטע הזה של תאהבו אותי על המעיין אדם, זה קצת אולד פשן.
פרופסור, אם אפשר להתעמת איתך רגע בנושא, תראה, אז יכול להיות שאני קצת קונה פחות את סיפור איך הגעתי ללימודים ומה משך אותי ואם אני מוכזב.
לא, זה מה שקרה, תאמיני לי, אני הייתי שם. אני אומר לך, אני יודע מה קרה.
אני מאמינה, אבל לעיני הצופה בחוץ, או לאוזני, זה נראה ונשמע כאילו אתה דמות סופר אקצנטרית, שהמטרה שלה זה נטו לעורר פרובוקציות, וכשמסתכלים על תחומי המחקר שלך, רואים שזה די בא עין בעין בתחום המחקר, של איך, איך הטלוויזיה והצריכה שלנו משפיעה על התפיסה. מה אתה חושב? אתה חושב שאתה לוקח חלק בתפיסה של הצרכנים שלך?
אני חושב שהאמת היא חלקית, או אינטרפי איפשהו באמצע. אני חוקר טלוויזיה כי אני אוהב טלוויזיה. אגב, אני אוהב טלוויזיה, אני לא אוהב דווקא כל הסדרות, נטפליקס, זה פחות נמשך אליהם, אני יותר אוהב ניוז וספירה. לא נמשך במיוחד לשבת לראות צפייה בינג' באיזו סדרה של שלוש שנות. אבל להגיד לך שאני פרובוקטיבי כי אני חוקר טלוויזיה, אני חושב שזה טיפה מוגזם. שוב, אני הגעתי לצל, אני אהבתי עם עוד תקשורת, אבל יכולתי גם אותו, יכולתי לקבל מלגן, אם אני גם הייתי הולך לעשות דוקטורט בתחום אחר, גם הייתי לעשות דוקטורט בגיאוגרפיה, אבל לא אהבתי מיוחד גיאוגרפיה, כמו שאהבתי תקשורת.
מה היית הולך ללמוד במקום תקשורת? אם היית הולך ללמוד הנדסת תוכנה, היית פותח טינדר של אשכנזים?
לא שמעתי, אם הייתי הולך ללמוד מה?
הנדסת תוכנה, היית פותח טינדר של אשכנזים?
הייתי אומר צריך לפתח טינדר של אשכנז. אני לא, אני באמת, לראות עשיתי חמש שנות במתמטיקה, כמו שהמליץ בנט, והבנט שהמליץ עופרת, שניהם. אני ממש לא חושב שאני מתאים להיות מהנדס, אין לי את זה. אני הרבה יותר מתאים למדעי הכלום. זה נכון ששוב, הכל כמובן יחסי, כי כשדימדתי תקשורת, אז באמת אני דימדתי במשך שנים את הקורס בשנות מחקר כמותיות, שהוא קורס יחסית יותר מתמט, אבל לא מתאים להיות מהנדס, לא מתאים להיות מהנדס, אין לי, אני לא בן אדם מחוש טכני במיוחד, אפילו בהנדסה בינו של תוכנה, ולמצוא את הכפתור המתאים ללחוץ באינטרפייס, אני לא חושב שאני הכישרון הכי גדול.
הבנתי. אתה עדיין מתעסק במחקר או שאתה יותר עכשיו בקטע של הלייבים ו...
הרבה יותר בקטע של הלייבים. יש לי דוקטורנטים, אבל הרבה יותר בקטע של הלייבים. אני גם אגיד לך למה. תשמע, אקדמיה היא הרבה פחות מפרנסת. זאת אומרת, זה נכון שאם אתה נהיה דן אריאלי, אתה מתפרנס בו, אבל אני לא נכון את החשבון בנק שלו כרגע. לא לפי נתונים שהוא, לפחות לפי מה שפרסם בשנה האחרונות, אין כמה תוכלות ילדיים את פוברקים, אבל אני לא חושב שהרוב הפרנסה של דן אריאלי זה מאותו פרופסור באוניברסיטה. הרוב הפרנסה זה מהרצאות עם גיאו סושר וכדום.
תשמע, דן אריאלי לא פה...
אני לא חושב, אין מה מעניין אותי באמת לשבת עכשיו ולבדות בחינות ולתת ציונים ולבוא לתקשורת המונית. זה לא להתקר במיוחד, בעיקר זה גם לא מעניין. אתה יודע, אני הגעתי לזה לשלב בחיים, אתה חי מספר קצוב של שנים, ואני רוצה לעשות דברים שהם בגדר, ואני עכשיו, דרכם אני עכשיו טעיתי כבר, יצאתי ביציאה לא נכונה, אני רוצה לחיות בדברים שהם, שהם פאן. ו... זה כן הייתי אף. לא טעי. אני אומר את הדברים שהם, שהם פאן, ואני לא חושב ש...
הבנתי אותך. אז אמרת שאתה מתעסק בהשפעת טלוויזיה.
אני בכלל ממליץ, אני באמת רוצה להמליץ בחום, בכל מי ששתה ללמוד מדעי הכלום, תחשבו שעוד את הפעם זה שווה לכם. כי אם זה מעניין אותך לתחום, אפשר לקרוא על זה, אפשר לקחת קורסים, לא חייבים להשקיע 4 שנים בתואר, שלא עושה את כלום. אני לא נגד ללמוד באוניברסיטה, שלא תבין אותי לא נכון. אני בעד ללמוד משהו מועיל. הנדסה זה מועיל. אתה יודע מה? זו עבודה סוציאלית, בדרכו זה מועיל. אתה רוכש מקצוע. אבל הלכת לעשות תואר בסוציולוגיה, רבק, זה מה? מה זה ייתן לך בחיים?
פרופסור, יש לי כמה דברים להתייחס אליהם, שדיברנו עליהם.
דבר ראשון... את עומדת את המדעי הכלום האלה, או שמשהו קצת יותר מוצלח?
אני לומדת מוזיקה, תכף, בקרוב.
מוזיקה, מוזיקה זה פעם.
אופרה.
מוזיקה פחות תתחיל אותי מסוציולוגיה, כי מוזיקה זה באמת לומדת בשביל הפעם, כן פעם בסוציולוגיה. סוציולוגיה זה לא פעם, סוציולוגיה זה גזבוז זמן.
אוקיי, אז תראה, בנוגע למה שאמרת, שאת אוהב לצרוך תוכניות טלוויזיה, יצא לנו לראות בסטורי שלך שאתה מאוד מאוד מעריך את סברי מרנן, האם זו תוכנית הטלוויזיה הובאה לך ולמה? ועוד הערה על מה שדיברנו, זה שאם היית מהנדס, היית מהנדס עם השיער הכי יפה ובריא שיש, אז זה מעניין למה לא יצאת להיות מהנדס.
אני פשוט לא מתמטיקאי מספיק טוב, אני מתמטיקאי מספיק טוב בשביל 5 שנות מתמטיקה לקבל 9. אני לא מתמטיקאי מספיק טוב בשביל לעשות פיתוחי תוכנה ואקסט. אני לא מספיק טוב בזה, אתה יודע, כל אחד, זה משהו טוב.
אתה חושב שאתה פרופסור לתקשורת?
הייתי הרבה מאוד מרצים שהיו טובים בשביל, היו טובים מאוד בשביל לכתוב מאמר בכתב, אבל אם היית מבקשת מהם להתראיין על המחקר שלהם, היית שומעת גם גמת מזעזע, למה? כי הם לא יודעים להתראיין, לא כל אחד יודע לעשות הכל, אני פשוט לא מתמטיקאי, מספיק טוב. עכשיו, כבר סברי מרנן, זה הרי סדרה כל כך, היא הרמה שמה כסף בסברי מרנן, אני אסברי מרנן, זה שזה פה מנהלת הזמן, את חוזרת לאיזשהו משהו שהוא, יודע מה, בשביל, אם היה משודר בשנת 2001, אולי היה עכשיו חדשני. היום הוא נראה לך אנטיקה משומרת בנפתלית, יש איזשהו חן בנפתלית.
מה אתה אומר אז על שנות ה-80 אולי? למה שלא תאהב את שנות ה-80? זה לא אנטיקה שמדברת אליך?
פחות חברתי.
ממש כתבת אבל ספר על זה.
גם פרנקים וגם אשכנזים, גם צעירים, גם מבוגרים, אז שנות ה-80 ושנות ה-90 הוא טיפה יותר מצומצם, ולא יודע, סיפורים משפחת אסיה שיצא מהמערות והגיע לטירת כרמל, אני מרגיש... שאני די מיציתי אותה,
קיבלתי
מהם מספיק בשנים
האחרונות,
לא מרגיש
חסר. אז אתה ממליץ על סברי מרנן? או לא ממליץ, לא הבנו.
אם אני צריך לבחור בין סברי מרנן לשנות ה-90, כן.
בסדר, אם לבחור בין שנות ה-90 לבין לא לראות טלוויזיה, אז אתה יודע.
אני לא שומע אותך שוב, אני פה באוטוסטרדה עם דיבורית.
אני אומר, אם לראות את שנות ה-90 או לא לראות טלוויזיה, אז אתה יודע, הבחירה היא די ברורה פה. בכל מקרה, רצינו לשאול אותך קצת, האם באמת, לאיזה מסקנות הגעת מהמחקר שלך, על איך הטלוויזיה משפיעה על התודעה האנושית, איך מה שאני צורך משפיע לי על התודעה, ואיך אתה חושב שהאנשים שרואים את התוכניות טלוויזיה שלך, הם... אתה יודע, התודעה שלהם מושפעת מזה. כשהם רואים את קובי סוויסה מדבר על המכונת גילוח ביצים שלו.
אורית פוקס.
תראה, אני עשיתי בחיים שלי, אני חושב, לא נוכל, אבל זה נגון של כמה עשרות מחקרים. אבל אתה רוצה את ההיילייט הכי מעניין לפחות. לא יודע אם הוא הכי חשוב, לא יודע אם הוא הכי חשוב מבחינה מדעית, תיאורטית, אבל הוא הכי מעניין את האדם ברחוב. היה מחקרים שעשיתי לפני 8-10 שנים בערך, על כמה טקסט יש לפרסומות טלוויזיה, וכמה טקסט אנשים חושבים שיש לפרסומות.
זה תמיד מעניין.
בעוד שאנשים נוטים להעריך שיש הרבה יותר טקסט מאשר יש במציאות. כל הפרסומות בטלוויזיה הן פרסומות די טרוזאיות, אז שברנו את המחירים אופטיקה הלפרי, חדום. רמי לוי עוב בשקל. יש הרבה פחות פרסומות טקסט ועירום וכן הלאה. פחות היו אז כשאתי חתר. ואנשים חושבים שיש הרבה יותר, וזה כנראה בגלל שפרסומות עם סקס, דווקא באופן כמעט פרדוקסלי, הן חריגות ונדירות, משהו שהוא חריג ונדיר, אתה זוכר אותו. כמו שאם יש בן אדם שנורא נורא גבוה, אז הוא בולט לך, ומה שככה קראו איזה פעם סיקטום או סיפרל, שכאן הכדורגל הכדורסל פעם סתם, שכולם היו בטוחים, שכולם הכירו אותו, דווקא בגלל שהוא ככה היה חריג, והיה 2.10 מטר, כשכל הישראלים היו 1.70 מטר.
אז כאילו אתה אומר שהיוצאות דופן תופסת לך את התודעה וזה פשוט מה שנחקק לך בזיכרון בצורה מעמיקה יותר.
נכון, ואז תדאג הדוגמאות החריגות שתופסות לך את התודעה, כלומר שיש לך משהו שהוא נורא נורא חריג, הוא נזכר הרבה מעבר לשכיחות היחסית שלו, והוא מחתים בחס, לא בחף, לא תקטמי, הוא מצביע תודעה.
הבנתי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה על רעיון שראיתי בשנת 2010. ראיתי שאתה מתנגד נחרצות לדוקומנטרים.
שאני מה?
אתה מתנגד נחרצות לדוקו.
מתנגד לחתונה?
מתנגד נחרצות לדוקומנטרים.
אני לא שומע אותך, אני פשוט שואל, אני פשוט שואל, אני מתנגד למה אני?
מתנגד לדוקומנטרים.
למה אני מתנגד? אני
שתו שומע. שארטיום רצה להגיד שאתה מתנגד לעשיית סרטים דוקומנטריים.
אה, לא, לא, יש סרט עליי, זה לא נכון. אני מתנגד לרעיון שאני צריך לשלם כמשלם מיסים, כן, כאזרח, על הפנטזיות שיש לכל מיני יוצרים שרוצים לעשות סרטים, אבל... אין לי התנגדות של יצור סרטים, אחרי סרטים אני מאוד אוהב, יש סרט עליי שזכה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של שווייץ.
כן, הוא זכה במקום ראשון.
אבל מה שעשה אותו, לא לקח כסף מהמשלם המיסים. אני מתנגד לרעיון שהאזרח יממן תרבות. אני בכלל בעד מיסים נמוכים, אני קפיטליסט חזירי כזה. אני בעד מיסים נמוכים ושירותים מצומצמים. עכשיו, הדיון על סרטים דוקומנטריים הוא דיון שכמובן יוצר כותרות, אז מדברים עליו הרבה, אבל יש הוצאות ממשלתיות הרבה יותר גרנדיוזיות, הרבה יותר גדולות שאני מתנגד להן. למשל, כל מה שקשור בגידול ילדים, לדעתי צריך לצמצם אותו, שיפור היתוריות. למה אני צריך לממן למישהי שיש לה קומפלקס השרצה, למה אני צריך לממן לה את הפנטזיה להתעבר? אני לא אומר, אל תדברי, אני לא הולך לעקר אף אחד. אבל
שאני מבנת
זה למה? אני לא
יכולה. הבנתי. אז באמת הסרט שלי... הסרט הדוקו...
תראה, לא אני צריך לממן דיפורי תוריות, ולא ניתוחי בוטו, ולא בוטו. בוטו כשלא גבי הפלאז, מי שיגיד לי, אבל אין מימוש עצמי בלי ילדים. יופי, גם אין מימוש עצמי בלי בוטו. אז נתחיל לממן לכל אחד בוטו.
אז אתה באמת, אבל יש לך מוטיב נסתר, כי אתה גם בעצמך עשית בוטוקס לא מזמן, נכון?
המחשבה הזאת של הפולנו סוציאליסטים בטרנים שצריך לממן אותם על ימין ועל שמאל היא מחשבה נועלת, מחשבה נועלת כל היגיון. למה? למה אני צריך לממן למישהו את הפנטזיה שלו? גם יש המון פנטזיות, אני רוצה לנסוע ללאפלנד, אני רוצה שיפיקו לי וידאו קליפ קלט מימדי, יש לי כל מיני פנטזיות.
ואם למשל היו כן עוזרים לך במימון הדוקומנטרי, איך היית מרגיש, איך זה היה יוצא, האם זה היה משנה כמות הזמן שהייתה לוקחת להפקתו?
תשמעי, ברור שכשהמדינה משלמת, כמישהו אחר, בכלל כשמישהו אחר משלם, אז הכל זורם. תחשבי, זה כמו זה של תקצוב של פרויקט. יש תקצוב חיצוני, אז הפרויקט זורם. השאלה היא למה אנחנו צריכים לתקצב? אין ויכוח סרטים, אם יהיו יותר סרטים וישקיעו בהם, אז אולי גם יהיו יותר סרטים, אולי יהיו סרטים יותר טובים, הכל זה יכול להיות נכון, ויש פה היגיון, אבל עדיין זה לא מספיק, זה ככה, תכניס את היד, תקיד, של בן אדם. הרי אם אני אממן לך עכשיו סדרה פיתוחית פלאס, אתה תהיה יותר יפה. למה? כי קראתי מה של עולם. אני יפה אותה, אני אקח אותך בפיטיקאיות, אקח אותך לטיפול לפנים, אקח אותך למעצב שיער וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה? ואת מבינה, את תסכים איתי שזה מגוחך לפחות ממני לממן אותך. למה אני צריך לממן במה איתו כל מיני? הוא מייפה את חיי, גם את יפה את חיי אם תהיה יפה. אולי גם ככה את יפה, אבל... העניין הוא שוב, המחשבה הזאת של הבטלנים האלה, של הפרזיטים האלה, שאנחנו צריכים לממן אותם, והם בתמורה יעשו סרטים על הנושאים שחביבים עליהם, זה אבסורד.
אני חושב שדדי אמיר אמור לממן את כולנו. בכל מקרה, אז... רציתי לשאול אותך, איך אתה מתאר את ההתפתחות שלך מ-2014 ועד היום? אתה ממש אפשר לראות שוני באיך שאתה מתראיין, איך שאתה מופיע בתקשורת, איך שאתה מדבר. מה השתנה שם?
תשמע, אני כנראה את גיא גרוס לפני 2014. אני לא מרגיש שהדעות שלי השתנו. הדבר היחיד שאני יכול להגיד שהוא השתנה, זה שאני לא תלוי היום לפרנסתי, לא באקדמיה, ובוודאי לא באקדמיה הישראלית. אני לא תלוי לפחד שחז וחלילה יפטרו אותי אם אני אגיד דבר אחד או דבר אחר. אני גם בגלל מסוימת לא מחפש, אני אשמח כמובן אם זה יקרה, אבל אני לא מתקרוא, הצגתי להתנחמד בשביל לשבת בפריים טיים. בוודאי שבשביל לשבת באקדמיה.
אתה עדיין מרצה בטורקיה?
זה מה שאני חושב.
אתה עדיין מרצה בטורקיה?
ממש לא, אני באחד דברים אחר חמים שעשיתי, אמרתי לך, זה להרוויח יותר כסף מלא לנסוע לשם אשר מלנסוע לשם.
הבנתי.
לא, לא גאוני מצוי.
מי היה מאמין?
ואמיר, מה עם הזוגיות שלך בעצם? אני מבינה שהיה שם בלגנים, כי נבסל, נכון? זה השם?
נבסל זה השם, כן.
כי נבסל דיווחה על על הסתת התלמידים נגד גיוס בצבא. מה בעצם, מה איתכם?
שוב, אני שומע אותך רע מאוד, רק שמעתי נבסל על עשתה משהו, אני לא יודע מה אמרתי עשתה.
אני פשוט חזרתי על הדברים שלך. אני אמרתי שנבסל הסיתה נגדך, לא הסיתה, היא דיווחה על הסתה שלך, של תלמידים לכאורה נגד גיוס לצבא. מה הייתה? מה עם המערכת יחסים שלכם? תוכל לספר לכל הצפות, מאזינות?
למיטב ידיעתי, נבסל נמצאת היום לבטח את אמא שלה, את רבזון, אשר במזרחה של רמת אנטוליה, בואכה הים השחור, ויכולה רק לבכות על זה שפעם היה חבר מיליונר, ואולי איזשהו שמת של גל סיכוי להגיע למערב, והיום כל מה שיש לה זה הולכת לאוכל הצימית המקומי ולרכוש צימית. או אם מישהו ירצה לקחת את הסחורה. אנחנו בהליכים משפטיים, לכן אני לא יכול פה להרחיב, אבל אנחנו בהליכים משפטיים, כלומר, היא הגישה נגדי תכונות, אני הגשתי נגדה תכונות, אך בעצם כרגע מחכים, והחלטת התובע עם להגיש נמצא פציעה, החלטה הזאת צריכה להתקבל בזמן עדיין קרוב, כמובן לא יכול לדעת מתי יחיד התובע הטורקי, אבל אני מאוד מקווה שתגמור בקלבוש.
אז אנחנו באמת לא נרחיב. רציתי לשאול אותך, שאלה אחרונה, ונראה לי אנחנו נסיים פה היום, לא, יש לנו עוד איזשהו פינה כזאת של מה אתה מעדיף, אבל רציתי לשאול אותך, כשנכנסים לאתר אינטרנט שלך, אז רואים כמה וכמה דברים. אתה יכול קצת לפרט על מה רואים?
ממש לא, אבל לא כי אני לא רוצה, כי אני לא זוכר, ואני בנהיגה, ואין לי שום אפשרות לפתוח את האתר. אני רק יכול להגיד לך שאת האתר בנה לי מעריץ, אמנם תחת הנחייתי, אבל אני לא תכנתתי אותו, אני לא מתכנת אתרים. ולכן יכול להיות שיש שם דברים שהם לא לגמרי מעודכנים.
אז אני רק אעבור על מה שרואים אצלך באתר. אז רואים תעמוד, תעמוד ויקיפדיה שלך, קישור לסרט שלך.
יש לי אגב 5 עמודי ויקיפדיה, אני לא בטוח שזה לגמרי מעודכן שם. כן. יש עמודי ויקיפדיה בעברית, אנגלית, גרמנית,
פולנית. פולנית הוא הכי חדש, נכון?
כן.
יפה. אז באמת, בין כל הדברים החשובים האלה, וכל העשייה שעשית, מופיע גם, מופיע גם השמפו שלך.
שמפו זנב הסוס.
מה?
שמפו זנב הסוס.
שמפו זנב הסוס. למה הוא כל כך קריטי בין כל הדברים החשובים האלה?
לא, זה היה קטע. אתה לא... אל תיקח את הדברים האלה ב... אל תיקח את המיזים בערכן הנקוב, יש, נותר גם לצחוק לפעמים.
הבנתי אותך.
אגב, זנב סוס, אני מקווה שאתה לפחות מודע לזה, שזה לא זנב של סוס, אלא צמח, שנקרא הורסטייק.
לא, אתה, את האמת שאני לא מודע, אני באמת חשבתי שעושים את זה מזנבות של סוסים.
לא, מה פתאום.
לוקחים אותם מהמפעל דלק.
זה צמח שגזם בדרום אירופה, שנקרא הורסטייק. עשיתי לזה אפילו איזשהו וידאו שמסביר את זה. ביוטיוב שיש וידאו שמסביר על הדבר הזה. וצמח שהוא, אני יודע, כמו שיש שמפו עם תמציות ארגון מרוקאי, שם שמפו עם תמצית אבוקדו, שמפו עם תמצית שום, לא שמפו עם תמצית זנב הסוס. זה לא זנב של זה, אין לזה שום קשר לתמצית של זה. הסיבה היחידה זה נקרא זנב סוס, וכי הצורה של הצמח זה שיח כזה בגובה של 1.5-2, הצורה של זה מזכירה זנב של זה.
פרופסור, למה החלטת לרדת מוידל ססון, שהיה כה אהוב עליך במשך שנים כה רבות?
כי שוק המגדל הזה לא הביא אותי לאן שרציתי להגיע. אני... הרי רבתי בזמנו, הטיפול הטורקי הוא דווקא מינורי, אבל הריבה הגדולה שהיא הייתה עם אוניברס בטיפוש, באריאל. ואז אני מצאת עצמי בעצם מחפש עבודה ב-2000, יש את זה, אני חושב, מחפש עבודה, עשיתי עבודה בסין, אחת רבה לטורקיה, שאני ראיתם שאני מתעסק בליגה ב' של האקדמיה, וזה זמני היקר, על ללמד קמברים, שהשיפה היחידה שלהם בחיים זה לקבל זכותה. ולא יהיו קמברים, אני יכול להבין אותם, אבל זה בעצם השיפה היחידה שלהם. אין לזה שום תכלית, אין לזה שום תוחלת, אף אחד לא בדיוק הולך לקבל אותי חזרה למייט. אבל זה בזבוז, פשוט בזבוז. המשכורת לא מספיקה את זה, אני גם, לשמחתי, חייתי אז להתעסק בנדל"ן, ויש בזה הרבה יותר כיף. אז אקדמיה זה לא כיף מצד אחד, זה לא פאן מצד שני, כי בטלוויזיה זה פאן, אין בזה כיף. מה זה? אקדמיה זה לא פאן, זה לא כיף. נדל"ן זה כסף בלי פאן. אז האקדמיה פשוט נופלת בין הכיסאות.
אז האקדמיה פשוט לא נתנה לך מספיק פרנסה?
מה? לא שמעתי עוד פעם.
האקדמיה לא נתנה לך מספיק פרנסה?
או שהיא... לא פרנסה מצד אחד, זה לא פעם מצד שני. ואתה יודע, זה לא באמת מערכת הכסף. אני דעתי לאותה נקודה שבה התפחתי, אני לא צריך לקדם, אין לי שרצים, אין לי משכנתה. אין לי מזונות, אין לי עובות. אז למה נמשיך את הרכס הלא מוצלח הזה? כשדיאפתי בטורקים קיבלתי עוד עצר במקרה האנגיה. אבל לשמה, לשמה, אני לא אמרתי לי, שוב אני אצא למדינת עולם שלישי, שוב אני אמץ ואני שרוצים ויזה. מה אני צריך את זה? אתה יודע, אני מבט עצמי, כמו אותם פרופסורים שאני הייתי צוחק עליהם, אותם פרופסורים גבורים שהייתי צוחק עליהם בתואר ראשון, שמגיעים עם איזה ניילונים, שבניילון יש סיכומי הרצאות לפני 30 שנה, והם מלמדים כי הוא כלום לא קרה, מדעת מי באותה פוזיציה, שגם אחרי זה מתי זה באותה פוזיציה. כי המקום לא מתגמל, לא מאתגר אותך אינטלקטואלית. יכול להיות שאם הייתי מרצה בסטנפורד, אז היה אחרת, אבל לא הייתי בסטנפורד. אז למה? זה לא, אתה יודע,
לא
זה כמו שאתה תהיה תמר ים תיכוני, שתמיד מופיע במקסימום, בטופ של הטופ, ומועדונים בנתיבות ואופקים. אז אתה יודע, באיזה שלב אתה תחליף מקצוע לנהג מונית. אני רק מזהיר אתכם שזמננו צריך להסתיים אוטוטוק, אני צריך פה לפתוח את את הדלת, את השער של היישוב שלי.
אז שתי שאלות ואנחנו מסיימים באמת.
לא, אין שתי שאלות, כי אני צריך עוד ממש דקה לפתוח את השער. שאלה אחת אחרונה.
אז יש לנו באמת פינה של משהו זריז כזה. אז מה אתה מעדיף, אמיר? נסיכה אירופאית במידה 3 או מרוקאית מידה 0?
נסיכה אירופאית מידה 3 מידה 3 פעמיים, והסיבה היא שקל מאוד, הרבה יותר קל להוריד משקל מאשר לשנות רוצה.
הבנתי.
חד משמעית.
לגור באשקלון...
יש לך בונוס חוד שאלה, רצית שתי שאלות, בונוס עכשיו באמת
אחרונה. לגור באשקלון בבניין שבורים שבורות של קובי סוויסה, או מתקן חולות?
אוי... לא יודע, אבל יכול להיות שמתקן חולות, לא בתוך הנחה שמתקן חולות, יש מצב שאני אצליח לצאת על בסיס הומניטרי, מקובי סוויסה כבר אתה לא יוצא, נשארת ולא יצאת. לא, אני צריך לפתוח את השער אחרי זה.
טוב,
משתמע.
תודה רבה, אמיר. ביי, להתראות. טוב, חברים, זה היה אמיר חצרוני, פרופסור. תודה רבה שאתם פה איתנו היום. תודה רבה לליאם בק המדהימה. תודה רבה לעדן אילון על הטכנאות. תודה רבה לפרופסור האמיתי, בוזי רביב. שיר, ואנחנו חוזרים אליכם.